התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה. אני משה הליקמן, כתב אתר ספורטס רבי, ולצידי כתב נוסף של האתר, כמו תמיד, עומר אריאן. מה שלומך, עומר?
מעולה, יופי של כדורסל מאחורינו, ויופי של כדורסל לפנינו, כך שהכל מעולה.
וואו, כמה סיפורים יש סביב גביע המדינה, ומה שקורה זה פשוט בלתי יאמן, אבל עוד לפני שניגע בזה ונדבר על ספרופולוס, על דריק וויליאמס וחבריו, על דני פרנקו, על גיא גודס, אורן אהרוני, בואו באמת קודם כל ניגע בפינה הקבועה שלנו, שחקנים שלא שמים לב אליהם מספיק, ונתחיל איתך עומר, לאיזה שחקן לדעתך לא שמים לב מספיק?
לדעתי לא שמים לב מספיק לסנדי כהן, ואני חושב שאחרי תצוגת חצי הגמר שהוא הביא, קשה לא לשים לב אליו. הוא עשה פשוט עבודה נהדרת, אחד מהדברים המרכזיים שהרצליה עשו, ועוד נדבר על חצי הגמר הזה, זה פתיחה חזקה בעיקר בהגנה על... על הגרדים של חולון. אנחנו מדברים כבר הרבה מאוד זמן על המוגבלות ההתקפית של חולון ועל כמה שהיא תלויה בגרדים שלה, שגם ככה מפגינים חוסר יציבות. אז שסנדי כהן בא ועושה הגנה נהדרת גם על מגי וגם על רייגלנד, עם הוורסטיליות שלו, עם האורך שלו, עם כוח הרצון שלו, זה נראה אחרת עבור הרצליה, ושהוא מוסיף לזה 14 נקודות ו5 ריבאונדים, זה נראה אפילו עוד יותר טוב. אז אנחנו מדברים הרבה פעמים על הרצליה ועל כמה שקבוצה מאוזנת היא, ואחד מהדברים שעושים אותה לכל כך מאוזנת, ופותחים לה את האופציות שהיא משתמשת בהן, האופציות היצירתיות גם בהתקפה וגם בהגנה, זה סנדי כהן, ולדעתי בין ה... אם הייתי שואל כל אחד מה הטופ 3 או אפילו הטופ 5 בהרצליה, סנדי כהן לא היה נמצא שם, ומה שנקרא, לא בטוח שהמקום שלו לא נמצא שם.
לגמרי, הוא באמת נמצא בכושר טוב, וראינו את זה בחצי הגמר, וכבר דיברנו עליו מוקדם יותר העונה, אבל עכשיו הוא באמת מתעלה במשחקים הגדולים, וזה שחקן שקצת הזכיר את ההופעה שלו בגמר, בליגת הקורונה עם מכבי תל אביב, הפתיע את כולם עם תצוגה טובה, כשהוא היה בשחקן, כשהוא היה בקבוצה שהוא היה בה שחקן פחות משמעותי, במכבי תל אביב כמובן, והשחקן שלי דווקא לא קשור למשחקי חצי גמר גביע המדינה, אלא שחקן הפועל חיפה, הכוכב קדים אלן, וקודם כל מדובר בחתיכת טיפוס, הייתה כתבה עליו בחמישיות, אבל אם ניגע בצד המקצועי ובמשחק האחרון מול פועל גליל עליון, אז מעבר לזה שהוא אחד משחקני הגנה הטובים בליגה, אחד ממלכי החטיפות, אם לא מקום ראשון, אני לא בדיוק בדקתי לפני התוכנית, אבל הוא כן נמצא שם בטופ, אז קדים אלן פשוט מעורב בכל כך הרבה מהלכים חשובים, לטוב ולרע, באותו משחק מול גליל עליון, גם היה לו איזשהו אימות שם עם איזיה אייזנדורף, כמעט גלש לאימות פיזי חריף מאוד, אבל בנס לא קרה משהו מעבר למה שהתחיל, אבל בעיקר היה לו דריבל קרוב לסיום, שאני לא זוכר דברים כאלה, איזה ספרינט שהוא נתן, ודריבל עם ממש מהירות של שחקן כדורגל מהטופ, אפשר להגיד, מישהו כמו אדם הטראור או דברים כאלה, זה ממש היה מדהים לראות את קדים אלן שם, והוא גם הבטיח את הניצחון עם זריקות העונשין, בכלל באותו משחק הוא לגמרי ניזון מקו העונשין, וזה שחקן שדי מייצג את ההגנה של הפועל חיפה, שלדעתי יש לה אולי את ההגנה הכי טובה בליגה, אולי אפילו על חשבון הפועל תל אביב וחולון, אבל היא בהחלט נמצאת שם בטופ, גם אם לא במקום הראשון, ובהמשך ישיר לאלן, אז מאז שג'יימס דיקי הגיע, זה שחקן שפשוט משנה עונה בהגנה ובתוצאות, ופה באמת נמשיך מעבר לזה, עכשיו לנושא אחר לגמרי, משחקי חצי גמר גביע המדינה, ונתחיל עם הדרבי הסוער בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב. הפועל תל אביב לראשונה מנצחת משחק נוקאוט ביד אליהו מול מכבי תל אביב, והיא עלתה לגמר גביע ראשון מאז 1994, ג'ייקובן בראון היה פשוט יוצא מן הכלל, כמו תמיד הווינר הגדול שהוא, אבל האקס פקטור פה היה ג'וש אוונס, ואולי דווקא מזה נתחיל עומר, עד כמה זה היה חשוב עבור הפועל תל אביב, שג'וש אוונס ממש נכנס אחרי בעיית העבירות של עידן זלמנסון, והטביע בלי סוף, זה היה נראה כאילו מכבי תל אביב בכלל לא מוכנה למה שנפל עליה.
אז מכבי תל אביב לא מוכנה נכון לרוב המשחקים של השנה, אבל המשחק הזה זה באמת הייתה דוגמה קיצונית לגמרי לזה. אני דרך אגב, אני לא זוכר מה אמרתי פה, אבל הייתה לי תחושה שהפועל תל אביב לא תוצאה, אני חושב שאמרתי לטובת מכבי תל אביב, הייתה לי תחושה שמכבי תל אביב לא תפסיד דרבי שלישי העונה, הייתה לי תחושה שמכבי תל אביב לא תפסיד חצי גמר גביע. הסיבה היא פשוטה, הפועל תל אביב, בתקופה הטובה שלה, בנתה את המשחק שלה בצורה מאוד פשוטה. אני מדבר לפחות בצד ההתקפי. בצד ההגנתי, לדעתי, הם, עם הגנה מאוד מאוד מתוחכמת ויעילה, שהרבה פעמים באמת מחסלת התקפות של יריבות. אבל בצד ההתקפי, מה שהפועל תל אביב עושה, הוא דבר יחסית מאוד מאוד פשוט. דברים קטנים שמבוצעים באיכות טובה, יציאות מחסימה להתחלת התקפה, סטפ-אפ סקרינים, כמה וריאציות, כמה קריאות, באמת משהו מאוד בסיסי ולא מסובך. הביצוע שלו באיכות כל כך גבוהה, והיכולת שלהם לסגל את זה לכישרונות שיש להם בקבוצה, הם אלה שהופכים אותם גם לקבוצה כל כך טובה כמו שהם. אבל ברמת הרעיונות, יש שם משהו מאוד פשוט. ואני ציפיתי שמכבי תל אביב תבוא למשחק חצי גמר גביע, לדרבי, ואת הדברים הקטנים האלה היא תדע לפתור. לא, אני לא אומר שהייתה משתקת את הפועל תל אביב, אני לא אומר שהפועל תל אביב לא הייתה מוצא דרכים אחרות, אבל הייתי בטוח שהיא תאתגר את הפועל תל אביב, תגרום להם להזיע, תגרום להם לחשוב, תגרום להם לשנות, ושום דבר מזה לא קרה. אז הפועל תל אביב, שבא עם התוכנית מוכנה מהבית, וידע בדיוק איזה פיק אנד רולים היא מריצה על ג'יי כהן ועל אנטה זיזיץ', שידע בדיוק באיזה זוויות ובאיזה קריאות ובאיזה חיתוכים הם יכולים לנצל את החולשות ההגנתיות ואת הטיפולים של מכבי תל אביב, פשוט באו וביצעו את זה. ומבחינת מכבי תל אביב, זה דבר באמת סופר מבאס, כי אלה דברים כל כך שהיו יכולים להשתנות עם קצת יותר הכנה וקצת יותר תשומת לב לדברים האלה, וזה ההבדל בין תואר ללא תואר, ומכבי תל אביב בקרב הזה יוצאת בלי תואר.
לגמרי, ממש ציינת את הנוקאוט שהפועל תל אביב נתנה מבחינה רעיונית, ועוד שחקנים שהשתלבו בזה, אפשר להגיד עידן זלמנסון שוב קל השלשות בהיכל וגם בבפנים היה מצוין, ג'יימס יאנג, ככל שהמשחק הלך והתקדם, הרגיש יותר בנוח, איגור קולשוב, שזה פשוט אקס פקטור, מאז שדני פרנקו הביא אותו לקבוצה, פשוט קולע בלי הפסקה, וברטימור גם היה מעולה, למרות השואה הסטטיסטית, עשה את העבודה שלו, וגם גיל בני, שבכלל במשחקי הדרבי התל אביבי, פשוט מחסל את מכבי תל אביב, בהגנה ובהתקפה מקבל החלטות חכמות, ואם ניגע בצד המקצועי של מכבי תל אביב, אז חוץ מסקוטי וילבקין לא היה לה הרבה מה להציע, רומן סורקין היה בסדר, אבל סיים רק עם ריבאונד אחד, קינן אבנס הרבה נקודות בגארבג' טיים, קיירי תומאס קלה שלשה במהלך הראשון, ומאז עשה המון נזק בהתקפה, אנטה זיזיץ' אחוזים מאוד מאוד נמוכים ולא אופייניים למרות הרבה ריבאונדים, והשאר פשוט נעלמים, ואיפתח זיו, ואני מאוד מאוד אוהב את איפתח זיו, אבל מה שעובר עליו העונה זה רע מאוד, ושום תירוץ לא יכול לספק הסבר למה שקרה, ובמיוחד בדרבי, 0-4-3, עיבוד אחד, אבל כזה שהיה כל כך מיותר, ואין לי איך להגדיר את זה אחרת, כי יפתח זיו עד עכשיו במכבי תל אביב הוא פלופ, ודווקא אחרי התקופה האחרונה שבה הוא נראה יותר טוב, הוא שוב חזר ליכולת ממש ממש חלשה, וזה בעיקר מבאס לראות כאוהדי כדורסל ישראלי, וגם זה מראה שבלי כליה אתה פשוט לא יכול להסתדר בכדורסל של היום מספיק טוב. גם עונה שעברה יפתח זיו שיפר את הכליה, אבל אז הגיע הפלייאוף, ופלייאוף זה המשחקים הכי חשובים, ושם הכליה פחות נכנסה. נכון, הוא עדיין שיחק טוב בפלייאוף, אבל הכדורים לא נכנסו, וזאת אולי הייתה צריכה להיות נורת הזרה עבור מכבי תל אביב לקראת העונה הזאת, וגם אם זה משהו שאפשר לשפר, ובהחלט אפשר, אז אנחנו לא רואים שום שיפור בעניין הזה, אבל הביקורת שלי היא בעיקר על יאני ספרופולוס, ששחקן כמו זיו שיחק יותר עומד דיברטולומאו לדוגמה, איך יכול להיות שדיברטולומאו במשחק הזה משחק רק קצת מעל 10 דקות, כשהוא בכושר יחסית טוב, היה טוב ביורוליג נגד צ'סקה מוסקבה, וג'יי קוהן פחות מ-4 דקות, גם שחקן בכושר טוב, וזה עוד במשחק שכביגמן, הוא שיחק אבל בקושי, בזמן ששחקנים כמו דריק וויליאמס וג'יילן ריינולדס בגלל הנסיבות לא נרשמו, ועוד נגיע אליהם בהקשרים אחרים בכלל, אבל שחקנים כמו דיברטולומאו וכהן עם כל הניסיון שלהם, היחידים אולי יחד עם רוס בלייזר לדוגמה שבאמת אכפת להם מהמשחק הזה, רומן סורקין, אולי סקוטי וילבקין עם כל הנזק שהוא עושה, הכוונות הן גם טובות והכדורים כן נכנסו במהלך המשחק, זה פשוט לא מובן לי איך יאני ספרופולוס יכול ללכת עם שחקנים לא כל כך מנוסים במעמדים האלה עבור מכבי, אבל זה בעיקר כשיש לו את הפתרונות היחסיים על הספסל, דיברטולומאו וג'יי קוהן צריכים לשחק הרבה יותר. מה דעתך בעניין הזה?
אני חושב שבהחלט ניסיון זה פקטור משמעותי במשחקי גביע, אבל מלא עם ההחלטות האלה, כלומר צריך לעשות את האיזון בין כישרון לכדורסל, כי אני חושב שהשחקנים שציינת, דיברטומר וכהן, הם לא בדיוק, הדעה שלי אליהם היא ברורה לדעתי, שמעתי אותה גם פה, אני לא חושב שג'יי קוהן תורם למכבי תל אביב בשום אספקט, אני חושב שהוא מזיק להם במשחק, מוציא אותם מהשטף ההתקפי שלהם, למרות השלשות שהוא קולע מדי פעם, שהוא חור הגנתי מהדרגה הראשונה, וזה מאוד מאוד מקשה על המרקם ההגנתי. דיברטולומאו, אני לא חושב שהוא נזק, כי בהגנה הוא עושה את העבודה, הוא מכניס המון המון אנרגיות, וגם בהתקפה, למרות המון המון מוגבלות התקפית, הוא מקבל את ההחלטות הנכונות, והוא כן עוזר לשטף התקפי, אבל בסוף צריך לעשות את האיזון, וזה בעיה שהשחקנים שאתה לא רוצה שיהיו על המגרש מבחינת כדורסל, הם אלו שצריכים להיות במגרש מבחינת ניסיון. אז יאניס מנסה לעשות פה איזון, לא בדיוק מוצלח, אבל זה מצטרף פה לשורה של דברים, שורה של החלטות ושורה של הכנות, שפשוט לא קרו, לא התבצעו, לא נעשו בצורה מבוקרת וטובה, וכך נראית התוצאה, ועוד שנייה נדבר על הפיתורים הצפויים, קרובים, מוחלטים, אני לא יודע איך להגדיר את זה, של יאניס, וניגע בתחושת הכאוס הזאת, שמלווה גם אותו וגם את מכבי כולה, והדבר הזה והנקודה הזאת שאתה מצביע עליה, היא רק סימפטום של זה, אבל זה חלק ממשהו הרבה הרבה יותר גדול.
מה שמעניין זה שאנג'לו קלויארו, שחקן הרבה פחות מוכשר על הנייר מג'יילן ריינולדס, ג'יימס ננלי ודרק וויליאמס, לא נרשם, ואתה יודע מה, אני סוג של, לא יודע אם מצדיק את יאניס על זה, אבל אני בהחלט מבין אותו, איך אפשר לסמוך על דריק וויליאמס, ג'יילן ריינולדס וג'יימס ננלי של העונה, וזה מבלי קשר לבעיות משמעת, ששוב עוד נגיע אליהן, אבל יאניס יודע ששחקן כמו אנג'לו קלויארו יבוא, ילחם בשבילו, הוא חלק ממכבי כבר שנים ומבין את החשיבות, ואתה יודע מה אתה תקבל ממנו, שזה די עצוב, כי אתה מקבל ממנו 3 נקודות בדרבי, וזה לא מפתיע אף אחד, מצד שני אתה לא מקבל נזק.
שחקנים... זה בדיוק אחת מנקודות הביקורת על יאניס פירופולוס, כי אתה יודע מה אתה מקבל ממנו, זה נכון מאוד, אתה יודע שאתה מקבל ממנו כלום. דרבי קודם לטעמים, הוא שם נרשם, שחק 20-25 דקות, הביא באמת כלום. הוא הביא הגנה דרך אגב טובה בדרבי הקודם, מה שאפילו אתמול לא ראינו ממנו, גם כמה פשלות בסגירה לריבאונד התקפה ובתיאום ההגנתי. זה חלק מהפחדנות הזאת של יאניס. הפסדת שני דרבים. הבנת שאתה צריך כוח אש. זה לא שאתה בא פייבורית, ואתה אומר, אם אני רק אעצור אותם בהגנה, אז אני ההתקפה כבר תסתדר. ממש לא. אתה מבין שמולם זה בעיה, כן? זה בעיה שזה מה שאתה צריך. כי מכבי תל אביב, מול קבוצה שנחותה ממנה כל כך מבחינת תקציב, צריכה להסתדר עם אנג'לו קלויארו. אבל אתה מבין שבמצב הנוכחי אתה חייב כוח אש כדי להתמודד מול הפועל תל אביב ולהתמודד בדרבי. אז להשאיר בחוץ דריק וויליאמס, לדעמי זו החלטה באמת שגויה לחלוטין. אני חושב שליאניס פירופולוס לא יהיה זמן לתקן אותה.
שוב, אני לגמרי מסכים עם זה שהתקרה פה הייתה מאוד נמוכה, אבל התחתית לא הייתה כל כך נמוכה כמו שהיא יכולה להיות כשוויליאמס וריינולדס משחקים עם הנזק העצום שהם יכולים לגרום לפעמים, וגם ננלי. פשוט מצד אחד אני מבין את יאניס, שהוא הולך עם קלויארו, מצד שני אני לגמרי מסכים איתך, כאילו אם יאניס היה מוצא פתרונות לשלב את ריינולדס או וויליאמס או ננלי בצורה יותר טובה בהתקפה, אז הוא לא היה בכלל מתלבט את מי לרשום למשחק, וזה המצב העצוב.
זה נראה איזשהו מצב עצלני כזה של במקום למצוא פתרונות התקפיים, כדי איכשהו לשלב שחקן כל כך כישרוני כמו דריק וויליאמס בסיסטם שלי, ובמקום לנסות לנצל את היתרונות שריינולדס כן מביא למשחק, גם בהגנה וגם בהתקפה, אני אלך עם קלויארו. יש מושג שאני אוהב להשתמש בו, שזה שחקן של כאבי ראש. יש שחקנים שעושים כאב ראש. דרך אגב, אנטזיזיץ' הוא אחד כזה. אנטזיזיץ' הוא שחקן של כאב ראש. הוא נותן לך כאב ראש אדיר בהגנה של איך לעשות את הדברים. וגם בהתקפה. הוא לא שחקן שיכול לקחת את הכדור עם הפנים לסל ולתקוף את הטבעת. הוא שחקן שאתה צריך לתכנן לו סטים שלמים ותרגילים שלמים וכניסות שלמות, שייכנס לפוסט-אפ או שיהיה בעמדת הדנקר. כאילו, זה שחקן שכמאמן הוא עושה לך הרבה הרבה כאבי ראש. אבל במקרה של זיזיץ', יאניס החליט שכאבי הראש האלה משתלמים, כלומר שהוא סוחב את העול הזה עליו. דרך אגב, הוא לא מטפל בשום בעיה שם לדעתי. ולדעתי הוא לא מנצל עדיין מספיק טוב את זיזיץ' בהתקפה, והוא ממש לא מחפר על שום טעות שהוא עושה בהגנה, אבל הוא החליט שהוא לוקח את כאב הראש הזה עליו. ומשום מה, במשחק באמת אולי הכי חשוב של העונה, יאניס בחר ללכת על השחקן שעושה לו הכי פחות כאבי ראש. כולם יודעים איך הוא משתלב בהגנה, אין לו בכלל מה להשתלב בהתקפה, עזוב אותי בשקט. במקום ללכת על משהו יותר מאתגר וקשה, שהיה מביא את התקרה היותר גבוהה הזאת, ולדעתי היה גם עושה את ההבדל פה במשחק.
אז זהו, אני בהחלט חושב שהכישרון שיאניס פירופולוס איבד עם הרישום של קלויארו הוא גדול. מצד שני, צפינו בכל כך הרבה כדורסל של דריק וויליאמס וג'יילן ריינולדס, שהגישה שלהם במיוחד למשחקי הליגה היא מזלזלת. בהקשר של ריינולדס, אם כמעט כל משחק הבן אדם לא כל כך מתאמץ במיוחד בהגנה, ובהתקפה הולך ראש בקיר, אז אצל דריק וויליאמס אין עקביות, כלומר ביורוליג הוא מתאמץ, הוא משתתח על הפרקט, כמו נגד צ'סקה מוסקווה, ואגב, אני חשבתי שהיה לו משחק טוב שם רק בגלל ההגנה. בהתקפה הוא כמובן החטיא הרבה ולקח על עצמו יותר מדי, אבל הבן אדם התאמץ וניסה בהגנה, אז מגיע לו איזשהו קרדיט על זה, אבל אנחנו מכירים אותו במסגרת המקומית, הוא פשוט לא מופיע מהבחינה הזאת, מהבחינה של המאמץ, וזה עלה ברישום, וזה עלה למכבי בפער כישרון שהיא לא יכלה לסגור, ואני די מסכים איתך על זה, זה די עצלנות שלא למצוא את הדרך לשלב אותם. מצד שני, שחקן כמו דריק וויליאמס, שנבחר שני בדפת ה-NBA, לא בדיוק הצליח כמעט בשום מקום, אז זה לא רק בעיה של יאניס, זה בעיה של כל כך הרבה אנשים, ושל דריק וויליאמס עצמו, ולדעתי, לפני שנעסוק ביאניס בהרחבה, ובהודעת הפיתורים הרשמית, שלא בדיוק הגיע עדיין, למרות שברור שהוא סיים את דרכו, אז צריך להתייחס לעבירת המשמעת ששחקני מכבי תל אביב, אפשר להגיד, דריק וויליאמס, ג'יילן ריינולדס וג'יימס נאנלי. עכשיו, הדעה שלי כאן היא ברורה, השחקנים האלה אומנם לא שיחקו, אבל אחרי דרבי כזה, שאתה רואה כמה אנשים מאוכזבים אתה שולח הביתה, בין אם שיחקת או לא, ואגב, לדרבי הזה, להפסד, גם להם יש אשמה, עצם זה שהם הוכיחו לאורך העונה שאי אפשר לסמוך עליהם, ושלמרות שהם מוכשרים יותר משחקן כמו קלויארו, בדיוק בגלל שאי אפשר לסמוך עליהם, הם לא נרשמו, אז הם לגמרי גם חתומים באיזשהו מקום על ההפסד בדרבי הזה, והם בוחרים לצאת לבלות עד 4 ומשהו בבוקר, סרטון דולף לאינסטגרם, גם נכתב שם טקסט שפוגע, מעליב ומזלזל בכל אוהד מכבי תל אביב, אבל לגבי הטקסט זה נראה שלא הם כתבו אותו, ועדיין משהו שם לא מריח טוב בכל הסיפור הזה. קיירי תומאס שטויג אמר שלא הייתה לו מעורבות, דריק וויליאמס לא בדיוק התנצל, אמר שזה החיים שלהם ושזה ביג דיל וסתם מחפשים את מי להאשים, אבל לדעתי זה מראה רע מאוד, וכשמצרפים את כל זה, שכמו שאמרתי, ריינולדס וויליאמס לא נמצאים שם הרבה פעמים ברמת המאמץ, או בהשתלבות הקבוצתית, ושחקן כמו נאנלי כבר הסתבך בבעיה עם יפתח זיו, בדברים אחרים, בהשעיה, חזר מהשעיה, אז לדעתי לקבוצה יש לגיטימציה לשחרר אותם, אפילו אני לא מבין מבחינה משפטית יותר מדי בעניין הזה, אבל בטוח יש סעיף על הפרת משמעת שאולי אפשר לשחרר שחקנים בלי לשלם להם איזשהו פיצוי גדול. לדעתי זה פשוט זלזול באוהדי מכבי תל אביב, ואני רוצה לשמוע את דעתך, האם עושים מהסיפור הזה ביג דיל גדול יותר מדי, או שבאמת השחקנים האלה עושים הכל כדי שישלחו אותם הביתה, למרות ששוב לדעתי זה לא יקרה, כי ההנהלה פשוט איטית העונה ועושה הכל כדי להימנע משינויים.
אני אגיד את הדבר הבא. זו שאלה מורכבת, זו שאלה הרבה יותר גדולה בנוגע לחיים של שחקן ועד כמה הוא אמור להיות מעורב בקבוצה או לא. אבל אני חושב שיש פה הבדל, כלומר, השאלה המרכזית זה מי העלה את הסרטון הזה, או מי כתב את הכיתוב הזה, יותר נכון. כי בעיניי, בסוף, שחקני כדורסל הם גם אנשים פרטיים, והם אנשים פרטיים שחיים בארץ זרה, וזה לא דבר כל כך פשוט, ויש איזשהו יום מיוחד שהם כלומר, הם רצו לחגוג, והם הלכו, ואחלה. אני לא רואה בזה שום דבר פסול. אני לא חושב שאחרי הפסד יש חובה מוסרית או חובה שלהם כלפי מישהו לשקוע באבל ל-24 שעות. אני חושב שזו ציפייה מוגזמת ובאמת לא ראויה לצפות שהם יהיו עכשיו בעוצר יציאות וכולי. אני באמת לא חושב שזה המקרה. אחרי שאמרתי את הדבר הזה, אני אגיד שאם הם חשבו שלהעלות פוסט כזה ולתעד את זה ולכתוב בבית גיים בלה בלה בלה, זה בכלל, זה דבר מזלזל לגמרי. זה פשוט, זה לא מזלזל, זה פשוט להראות אפס מחויבות לקבוצה, לערכים שלה, לערכים שלה, למה שהיא מייצגת, לאוהדים שלה. זה כבר דבר באמת שהוא, זה הביג דיל. עכשיו, אני לא יודע את הפרטים ואני לא יודע את העובדות בנוגע לאותו כיתוב, אבל לטעמי הוא הדבר המרכזי פה. אם מישהו מתלונן על זה שהם הלכו לבלות אחרי הפסד, פה אני חושב שהביקורת מוגזמת ויותר מדי גדולה. יש אנשים פרטיים ויש להם רצונות ויש להם דברים ורצון לבלות, רצון כמו של כל בן אדם מדי פעם לצאת לבלות ולהשתחרר, וזה דבר מקובל גם אם הם שחקני כדורסל וגם אם הם הפסידו אותו יום, לא משנה עד כמה המשחק הזה היה חשוב. את זה יש להם. את הזכות לבוא וממש לשים אצבע בעין של את כל האוהדים המאוכזבים ולהזניח את חשיבות המשחק הזה, זה באמת משהו שמכבי תל אביב צריכה לטפל בו בחומרה, אם וכאשר נעשה.
אני חושב שסיכמת את זה הכי טוב, כי באמת הבאת פה את שני הצדדים, וגם די ברור לנו שמן הסתם הולכים להיות כל מיני תירוצים על הכיתוב שם, ושלא היה להם יד בזה, ויכול להיות שזה נכון, אבל שוב, זה מראה מאוד לא טוב אחרי דרבי כזה, ובגלל הסיבות שהבאת, גם קשה לי עד הסוף באמת לבטא את הדעה שלי בנוגע לזה, כי זה באמת סיפור שאנחנו לא יודעים בו את כל הפרטים, ובגלל זה זה באמת מסובך יותר, ובעולם של היום אין ספק שהסרטון ממש השתחרר מהר וגרם להרבה רעש, אז באמת קשה לדעת מהי האמת האמיתית שם, אבל זה בוודאי לא מוסיף כבוד למי שמעורב. ובוא באמת נעבור למאמן יאניס ספרופולוס. אנחנו עכשיו ממש מקליטים בערב, ויאניס ספרופולוס, אין עדיין הודעה רשמית לגביו מצד מכבי תל אביב על פיתורים, אבל כן הייתה ישיבת הנהלה, כן בכל מקום ברור שהמאמן סיים את דרכו, ולדעתי כבר ביקרנו אותו על המשחק הזה, ואני חושב שזה זמן טוב אולי באמת לסכם את השנים שלו בישראל. שוב, עם ההנהלה וההתנהלות העונה, פשוט אי אפשר לדעת, אף אחד לא יופתע אם פתאום אבי אבן שאמור להיות המאמן הזמני, התפקיד יוחזר לספרופולוס, ראינו דברים מעולם, אני חושב, בעונה כזאת, עם האיטיות הזאת, אני מניח שמוצאים את הניסוח הנכון בהודעת פרדה מיאניס ספרופולוס, ולא איזה ניסוח ב-2:27 בלילה, אבל יאניס ספרופולוס, לדעתי אפשר לסכם את הדרך שלו במכבי, ובוא נדבר, ויהי בימי ספרופולוס, ונתחיל איתך אומר, האם התקופה של יאניס ספרופולוס במכבי תל אביב היא הצלחה, כישלון, שילוב של השניים?
התקופה של אוקיי, וואו, זו שאלה מורכבת, אני לא אוהב לתייג דברים כאלה, אבל אני אגיד את הדבר הבא, ואז אני אתחבר שנייה למהות ההחלטה. האם ההחלטה היא נכונה של הפיתורים? אז בהקשר של לתייג את מה שיאניס עשה בכל השנים שלו במכבי, יאניס הגיע למכבי בשפל, אני חושב שפל של כל הזמנים מבחינת מכבי תל אביב. באמת, 2017 לדעתי, נכון? 2017 זה היה.
סוף 2018.
אה, כן?
כן, במקום
סליחה, אנחנו ב-2022. אז הוא מגיע באמת אחרי ביזיון שרודף ביזיון, שרודף השפלה, שרודף באמת את הדברים הכי גרועים שמכבי תל אביב לא חשבה מעולם שיקרו לה. אחרי שהיא ממש מאבדת את הבלעדיות שלה בארץ, הופכת להיות כוח כמעט לא מאיים בארץ, והוא מגיע והוא מעלה אותה לגבעים חדשים. הוא מגיע, הופך שם את העניינים, הופך להיות בעל בית אמיתי, ובאמת ממש מחיה את מכבי תל אביב. ולכן, ורק בגלל הדבר הזה, וההיפוך שהוא עשה בתחילת השנים שלו, אני אכתיר את הקריירה שלו במכבי תל אביב באופן כללי כהצלחה. כלומר, מה שמכבי תל אביב חווה עכשיו לדעתי, הוא לא כמו מה שהם חוו אז, כשהוא רק בא. השנים האחרונות הם ממש שקיעה של מכבי תל אביב ויאניס פרופולוס לתוך המוכר, לתוך הידוע. זה מתבטא בכל הדרגים, השחקנים, ההנהלה, המאמן, צוות המקצועי, כולם פשוט נראים ששקעו לתוך מין עייפות כללית כזאת, שנובעת מעצם העובדה שהוא נמצא 3 שנים בתפקיד כנראה, ושנוח לו, ולפעמים זה לא טוב נוחות. והקריירה התחילה לקבל גוון אחר, גוון פחות מחמיא. עכשיו אני רוצה שנייה לצלול לעונה הזאת, והאם ההחלטה לשחרר אותו הייתה טובה? אנחנו באנו לפה אחרי כמה השפלות שמכבי תל אביב חוותה עונה, ודנו בשאלה הזאת, וכולם, כולנו, שנינו הסכמנו שיאניס פרופולוס לא צריך להמשיך להיות מאמן מכבי תל אביב. אני זוכר כבר לפחות 2-3 פרקים שנכנסנו בידיעה שיכול להיות שיוצא תודעה פיתורים באמצע הפרק. ואני אמרתי לך, ממש בפרק הראשון שדנו בזה, אני אמרתי לך שהנהלת מכבי תל אביב צריכה לקחת החלטה. היא צריכה לא לקחת החלטה על אם היא מפטרת עכשיו את יאניס או אחר כך או זה, היא צריכה לקבל החלטה מתי היא מעוניינת לפטר את יאניס פרופולוס. כלומר, באיזה תנאים היא משאירה אותו ובאיזה לא. היא צריכה לעשות לעצמה תוכנית מראש של התנאים שבגינם יאניס פרופולוס נשאר פה, הולך הביתה, מה הם מצפים לראות לשיפור, עד מתי הם נותנים לו לשפר את זה, מה הכלים שהם נותנים לו כדי לשפר את זה. והנה אנחנו כאן, ובהנחה שיאניס פרופולוס מפוטר, נראה, לפחות נראה לי, שהנהלת מכבי תל אביב נפלה לתוך כאוס, והיא מקבלת החלטות אימפולסיביות, זה לפחות הדעה שלי, אני עוד שנייה אסביר אותה, ולכן, לפי דעתי, הפיתורים האלה הם החלטה לא נכונה. עכשיו אני רק רוצה לנמק קצת, כי זה נשמע כאילו סתרתי את עצמי. אבל מה שקורה זה שהדבר אולי החשוב ביותר ממי יהיה על הקווים, ברור שאבי אבן זה לא שיפור מיאניס פרופולוס. מי שחושב ככה, הוא פשוט טועה. כלומר, אבי אבן הוא לא שיפור מיאניס פרופולוס, לא משנה כמה ביקורת יש לך על יאניס פרופולוס. בעבר דרך אגב שלמכבי תל אביב היו הזדמנויות לפטר את יאניס, אז היה להם מועמדים על השולחן, היה את עודד קטש ועוד כל מיני מאמנים אירופאים שפוטרו או התנדנדו. היום המצב שונה, השוק ריק לגמרי או הרבה יותר ריק ממה שהוא היה, ובעצם ההחלפה הזאת של אבי אבן בספרופולוס לא תורמת בצד המקצועי זה בוודאות. אז מה שכן קורה פה זה הנהלה שהחליטה לתת גב למאמן. היא החליטה לתת גב למאמן בלי לתת לו עוד כלים. היא החתימה את קיירי תומאס, החתמה טובה, אבל לא באמת משפיעה על הדרסטית על מכבי תל אביב. היא השאירה את המצב אותו דבר, ציפתה לקבל תוצאות שונות, לא קיבלה תוצאות שונות, אותן תוצאות, כן? המצב לא נהיה יותר גרוע, המצב נשאר בדיוק כמו שהוא. עכשיו, שיש איבוד תואר, וששלושה דרבים הפסידו, ופתאום יש רעש, וקהל, ואוהדים, וספונסרים, ומשקיעים, ואז מחליטים לפטר. אני חושב שזו לא החלטה נכונה, היא לא משתקפת נכון. היא משתקפת כהחלטה אימפולסיבית, מהירה, בלי הרבה חשיבה, בלי הרבה תכנון. כך שזה באמת, לדעתי, לא החלטה טובה, ואתה רוצה לדווח לנו?
כן, אז יעקב מאיר, ממש תוך שאנחנו מדברים, ישראל היום כמובן עוד מודיע שהנהלת מכבי תל אביב הגיעה לביתו של יאניס פרופולוס והודיעה לו על סיום עבודתו בקבוצה. אז עכשיו אנחנו מתקרבים בצעדי ענק אל ההודעה הרשמית, שבטח כשאתם מאזינים לפרק אתם כבר רואים את ההודעה, אולי תוך כדי שנמשיך לדבר על זה.
תן לי רק נקודה אחת על הדבר הזה. אני לא מבין, אני לא יודע אם יש לי בעיה עם זה, אבל זה קצת תמוע מבחינתי. כל ההדלפות הבלתי פוסקות האלה. לפני כמה שעות, איך יכול להיות שלפני כמה שעות כבר מדווחים על, בכל האתרים עושים כבר כתבות סיכום של התגובה של מכבי תל אביב, וההודעה הרשמית עוד לא מגיעה. ומדווחים שמגיעים אליו הביתה, ושמודיעים לו על זה, ושהישיבה הסתיימה, ושככה אמרו בישיבה, והוא אמר ככה, והוא אמר ככה. איך כל הדברים האלה מודלפים? מועדון שמכבד את עצמו לדעתי צריך לשמור יותר על שקט תעשייתי, זה דבר שמכבי תל אביב לא מצטיינת בו, ולטעמי ברמה שמשתקפת החוץ הזה פוגע בה.
100%, וכולנו יודעים שיש שם מדליפים, אין ספק, גם אוהדים חושדים בכמה אנשים ספציפיים, והיו שלטים בעבר, סתם לדוגמה, אני לא מאשים פה, לא אומר שמישהו הדליף או לא, אבל עצם זה שהיה לפני כמה שנים, כשאבי אבן היה מאמן זמני, היה איזה שלט של הקבוצה, שמתחת לכל אבן יש נחשים, לגבי ההדלפות והכל, כשגיא גודס כמובן פוטר, אז כן יש שם בעיית הדלפות משמעותית, וכמובן שכולם מדברים על זה, אבל ניקולה וויצ'יץ' ממשיך בתפקידו, לכולם ברור שזה לא מסיבות מקצועיות נטו, כי הישגים מקצועיים פשוט אין במשך שנים, וגם לא רואים אותו יורד לקווים כמו שאנשים היו מאחלים, בדיוק כמו שאלפרין עושה בירושלים, ניקולה ממש מתרחק מזה, ושוב נראה את אבי אבן על הקווים, ככה שזה ממש סיטואציה הזויה בהנהלת מכבי תל אביב, והאירוע הזה ממש ממש לא מנוהל טוב בכלל, ואני אסכם את התקופה של יאניס, כמו שאמרת, הוא ממש הוציא את המועדון מהבור, עשה עונה ראשונה לא רעה בכלל, אבל עדיין, גם שם היה איזה פאנצ'ר עם ההפסד לראשון לציון ברב הגמר הגביע, אבל כן זכה באליפות, כן נלחם טיפה על הפלייאוף ביורוליג, בעונה הבאה הקבוצה הגיעה לסי, ושוב, מה היה אם זה באמת השאלה שרודפת את יאניס פאופולוס ומכבי תל אביב, עם כל העניין של עונת הקורונה שהופסקה והריצה היפה ביורוליג, ובסוף הוא כן הוביל את מכבי תל אביב לפלייאוף, למרות שהדבר מעולם לא קרה במציאות, ואי אפשר לקחת את זה ממנו, ובגלל זה בעונה שעברה עם תוצאות לא טובות ביורוליג, הוא עדיין נשאר על חסדי העבר, וכן שמר על התארים המקומיים, למרות ששוב האליפות כמעט הלכה לאיבוד גם, והגביע היה מול ראשון לציון של מבצע שומר החומות, שזה בערך קבוצה ברמה של ראשון לציון השנה, ויאניס פאופולוס ממש הגיע, כמו שכולם אמרו, כמו דיוויד בלט בזמנו, כמו ברווז צולע לעונה הנוכחית, פתח לדעתי רע מאוד בשלושת המשחקים הראשונים ביורוליג, יש אנשים שיגידו שזאת לא פתיחת עונה רע, מאזן 1-2 אחרי קורונה, אבל הצורה שבה הקבוצה שיחקה הייתה נוראית, אז הוא כן ייצר רצף ניצחונות נחמד, אבל שוב, לא מול הראיות אירופה, חוץ מברצלונה, אחרי זה הוא פשוט התרסק, ובסוף האיש חתום על סי הפסדים הרצופים של מכבי ביורוליג עם 8 כאלה, ובאירופה בכלל המספר של הקבוצה הוא גם 8 הפסדים, זה השיא, ככה שיאניס שווה אותו, ואז הוא כן חילץ את עצמו עם ניצחון מול ירושלים, כן היו תוצאות בתקופה האחרונה ביורוליג, אבל שוב הרוב היו מול קבוצות חלשות יחסית, כמו אלבה ברלין וז'לגיריס קובנה כשאבי אבן אימן, ועכשיו ממש זה הקש ששבר את גב הגמל, כי מכבי עם תוצאות רעות בליגה, כולל בדרבי פעמיים, ולהפסיד בדרבי בגביע, זה, אני לא חושב שכל כך הרגשנו לחץ של אוהדים לפטר הפעם, בניגוד לפעמים הקודמות העונה שאנחנו הסכמנו שכן צריך לפטר אותו. הפעם זה פשוט היה מובן מאליו שההנהלה עצמה אמרה עד כאן, ושזה כבר פגיעה אישית בשימון מזרחי ובשאר חברי ההנהלה, אבל בסוף ההנהלה די, זה היה צריך לבוא בתנאים שלה, הפיתויים של סטאופולוס, והיא לא הלכה עם רעשי הרקע בסוף, אבל באמת כמו שאמרת, נוצר לנו מצב הזוי שההנהלה הודיעה שהוא ממשיך, ואז הייתה תקופה של שקט, אבל עכשיו ממש הוא מסיים את העבודה שלו בתנאים שלה, אז לדעתי זאת כן תקופה יחסית מוצלחת, למרות השיאים השליליים שלו, למרות כדורסל מחריד שמתבסס על סקוטי וילבקין, בעיקר בשנתיים האחרונות, וכן יאניס פורופולוס יש לו הרבה זכויות, גם בדיבור עם התקשורת, בהתנהלות עם הקהל, אבל שוב, גם השנה היה לו את הבעיה עם קזן, ואוז בלייזר, וזה באמת הוריד את המעמד שלו עוד יותר. אז כמו שאמרתי, אני מסכים איתך לגבי זה שהתקופה היא בסך הכל הצלחה, אבל כן יש פה תחושת פספוס, ועדיין לא על תחושת הפספוס של עונת הקורונה ההנהלה הייתה צריכה לחיות, אלא היא הייתה צריכה לסיים את הדבר הזה גם אם לא בקיץ, מוקדם בעונה הנוכחית, זה היה מועיל הרבה יותר ממה שקורה עכשיו, כי עכשיו יש מישהו כמו אבי אבן שיאמן את הקבוצה, ששוב, זה נחמד, וזה לא הרבה יותר גרוע, אבל זה לא משפר את הקבוצה, ואין לזה תקרה גבוהה במיוחד, ויהיה מעניין לראות אם איזשהו מאמן ישראלי אחר יוכל להגיע. השם היחיד שממש יוצא לי לחשוב עליו כאיזשהו מישהו שיכול להיכנס לתקופה קצרה ואולי לתרום ובנס להמשיך יותר מזה, זה שרון דוקר, אבל אני לא מאמין שהדבר יקרה, לדעתי זה או אבי אבן או מאמן זר, אבל בוא נראה מה יקרה.
עוד יותר מעניין, או לא עוד יותר מעניין, גם מעניין מה היה הדבר של יאניס פרופולוס. מי, איזה קבוצה תפקיד ביד, מה הערך של יאניס פרופולוס? זה כמו עובד שבאמת נותנים לו את כל התנאים ואת כל התמיכה במקום העבודה שלו, אבל הוא יוצא החוצה ולא באמת יודע כמה הוא שווה, לא יודע באמת כמה צריכים אותו. ואני שואל את עצמי, ואני בטוח שספרופולוס שואל את עצמו עכשיו, אולי זה עובר לו בראש בזמן הפגישה עם נציגי הנהלה בבית שלו, מעניין מאוד, כלומר, איזה סדר גודל של קבוצות רוצות אותי? כי אני יודע שלפני מכבי הייתי נחשב למאמן החם ביותר, אולי לא לחם ביותר, אבל לבין המאמנים הכי מוכשרים ביורוליג. האם אני עדיין שווה את זה? האם הוכחתי שאני שווה יותר? מה אני? באמת מאוד מאוד מעניין עכשיו לראות איך קבוצות היורוליג תופסות את ספרופולוס.
נכון, אני לא רואה אותו חוזר מהר לבמה המרכזית בקבוצה יוונית בטוח שלו כרגע, וגם מחוץ ליוון, אני פשוט לא רואה קבוצה שתלך על המציאה, אם זאת מציאה, שוב, זה, אי אפשר להתעלם מהכדורסל שהוצג כאן במשך תקופה ארוכה מאוד, ועדיין במבט על התקופה שלו צריך לזכור לו גם את הטוב, וזה חשוב, ובו באמת בקצרה נסיים את הנושא שלו ונעבור למשחק של הרצליה מול חולון, ואז נדבר על הגמר, אבל איזה ציון אתה היית נותן ליאניס פאופולוס על השנים במכבי, מ-1 עד 10, נעשה את זה בלי חצאים, אבל אם אתה רוצה אפשר, בציוני שחקנים אני נוהג בלי חצאים, אבל נראה מה אתה אומר, ואז אני אגיד את הדעה שלי.
האמת שזה, שוב, זה סופר סופר קשה, אבל אני איש מאוד ריאלי, אז אם נגיד שעל החצי הראשון הייתי נותן לו ציון 10 או 9, ועל החצי השני ציון 3, אז נלך על הממוצע ונגיד 6.
אוקיי, מעניין, זה כמו ציון עובר, אבל לא הרבה מעבר לזה.
עובר.
אני מפרגן לו עם 7. עכשיו למה 7? כי אני חושב שאין פה ספק שהוא שווה עובר מבחינת השנים שלו, ולמרות זה שהוא חתום על סי שלילי לא מחמיא בכלל והפסדים מבישים בדרבי, אבל בסוף הוא כן זכה באליפויות, כן זכה בעוד גביע, כן הגיע ביורוליג לפלייאוף למרות שזה לא קרה, ובפורמט הנוכחי מכבי מעולם לא עשתה את זה, בין אם המשחקים שוחקו ובין אם לא. אז מצד אחד אתה אומר שאם מסתכלים על ההצלחות שלו הוא שווה 8, כי נגיד אם הייתי לוקח את דיוויד בלאט, ואגב באתר ממש תעלה בקרוב כתבה עם דירוג המאמנים של מכבי תל אביב בעשור האחרון, יכול להיות שאתם מאזינים והכתבה כבר יצאה, אבל אם לדוגמה לבלאט הייתי נותן 9 לתקופה שלו, כי הוא זכה ביורוליג, וחוץ מאיבוד אליפות למכבי חיפה, הוא בסך הכל עשה את שלו בזירה המקומית, ויאניס לא זכה ביורוליג, ואפילו לא השתתף בפלייאוף עצמו, ככה שהתקרה שלו היא לא יותר מ8, ומצד שני, התחתית שלו היא לא פחות מ6, כלומר זה כן מאמן ששווה ציון עובר על התקופה שלו במכבי, המאמן הזר שכיהן הכי הרבה כמאמן הקבוצה, אז אני באמת הולך עם 7, יש כאלה שיהיו את זה כפרגון, יש כאלה שיחשבו שהוא שווה יותר, הכל טוב לדעתי, זה באמת מאיפה שהוא נע בין 6 ל-8, ובגלל זה אני הולך על 7, האם יש לך עוד משהו להגיד, או שבאמת נעבור להרצליה?
לא מדויק, אני רק אומר, הכישלונות שלו לדעתי הם כישלונות משמעותיים, זה מהרבה מעבר לאיבודים של פלייאוף, אליפות וכאלה, זה ברמה של מה שנקרא אובדן ההרתעה, אותו אובדן ההרתעה שהוא הוציא את מכבי תל אביב בהתחלה, הוא עכשיו מתחיל כלומר ומחזיר את זה לכאן, שום אף קבוצה בליגה כרגע לא מפחדת מלפגוש את מכבי תל אביב, היא מאוד מוכנה אליה, מאוד יודעת מה היא עושה נגדה, וזה כישלון חמור מבחינתו, אבל אני הולך איתך אחלה.
לגמרי, הוא מסיים בטעם רע במועדון, וזה טעם שיקח הרבה זמן לאנשים להתאושש ממנו, אבל מאמן שכן עושה חיל בבני הרצליה, ואני ככה צייצתי עליו שהוא צריך להיות המאמן הבא של מכבי תל אביב, חוזה ארוך טווח, המועדון הצליח בעיקר עם ישראלים כמאמנים, אז אורן אהרוני, עונה פשוט נפלאה עם בני הרצליה, דיברנו על זה כמה פעמים שהוא מאמן העונה שלנו, ואורן אהרוני פשוט עושה עבודה אדירה, דיברת על סנדי כהן, אבל אפשר לתת לו קרדיט על כל כך הרבה דברים נוספים, אם זה ההשתלבות של מוריס קמפ, שיצחק פרי, וואו, שכחנו מזה, אבל יצחק פרי בשבוע שעבר כמובן התפטר מתפקיד יושב ראש מכבי ראשון לציון, אבל זה שחקן שפרי ויתר עליו ופורח בקבוצת צמרת כמו הרצליה.
די, פרי עשה החלטה לא נכונה, לא יכול להיות.
השאלה עכשיו, האם אתה מאמר בעד ראשון לציון במשחקים, או שעוד יותר פחות?
עכשיו אני פתוח להצעות, לא, עכשיו אני חופשי.
אז שון דוסון, ממש מזכיר את שון דוסון של פעם, והיה כיף לדבר איתו גם על זה, ולשמוע עד כמה הוא שמח להיות שוב במעמדים האלה. בנוסף, קריס באב לא היה צריך להתאמץ יותר מדי מול חולון, קווינטון הוקר עם כמעט סטטיסטיקה של טריפל דאבל, וזה שחקן של 1.83 מטר, צ'יננו אונואקו, 9 הנקודות הראשונות במשחק, זריקות סבתא, הטבעות, שלשות, פשוט מסוגל לעשות הכל, האיש הזה כל כך שונה מאח שלו ארינזה אונואקו. אז זה בצד של הרצליה שבאמת שלטה בחצי הגמר מול חולון מהרגע הראשון, ומצד שני חולון עם כל הניסיון שלה ממש לדעתי נחנקה תחת הלחץ של הקהל, חוץ מג'ו רגלנד שגם עליו יש אפשר להגיד ביקורת, אף שחקן לא באמת הופיע, הכדורים לא נכנסו במיוחד לכיס ג'ונסון, טיוס מגי התעורר לאיזה דקה, אבל מאוחר מדי, ובו באמת נשמע ממך איך אתה מנתח את המשחק הזה, מבחינת שני הצדדים, כי חולון, ואותי זה לא הפתיע, כי היא משחקת כדורסל רע כבר תקופה, בין אם היא מנצחת או מפסידה, אבל חולון לא מרשימה בכלל, ומבחינתי זה היה ברור מאליו שהרצליה ניצחה את המשחק הזה, אבל לא דמיינתי שזה יהיה ככה.
לא, ברור, חולון היא באמת קבוצה במשבר מאוד 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 ארוך, אז אולי זה אפילו לא משבר, זה משהו באמת הרבה יותר עמוק מזה. והיא משחקת מול קבוצה חמה, שיודעת מה היא עושה, יודעת לשחק את המשחק, ויותר מזה, תמיד אני אומר, מול קבוצה מוגבלת כמו חולון, קל מאוד להפעיל כלים הגנתיים באופן יחסי פשוטים כמו שהרצליה עשתה, הגנות נסוגות, הגנות מתחלפות, כל מיני אתגורים כאלה, שהן באמת מלכודות קטנות שקבוצות מנוסות יודעות לעבור אותן מאוד בקלות, וחולון חסרי המנועים ההתקפיים שלה, ועם אחוזים כאלה לשלוש, פשוט לא הצליחו לתת מענה לדברים האלה. ברמה ההגנתית זה היה נראה רע מאוד. הרצליה עשו את הדברים אומנם טוב ובאיכות ביצוע גבוהה, אבל הייתי מצפה מחולון להגיב על זה, ובמיוחד ממאמן כמו גיא גודס, שמאוד מאוד חשובה לו ההגנה והאינטנסיביות והאגרסיביות. כך שמבחינת חולון זה דבר שפשוט משקף את היכולת שלהם עד כה, רק הפעם זה עולה להם בתואר וזה בעייתי מבחינתם. מבחינת הרצליה עם הפנים לגמר, אני ארחיב עוד קצת על מה שאני חושב שכן אפשר לקחת מהמשחק הזה ואי אפשר לקחת מהמשחק הזה לקראת הגמר שנדבר עליו, אבל היא בהחלט יכולה להיות מרוצה מזה שהיא מגיעה למעמד כזה, ושנייה נצא מכדורסל, מאוד מעניין יהיה לראות איך הרצליה מביאה את הטירוף הזה של גמר גביע לקבוצה הזו, היא מביאה אותו לעיר, כי הייתי רוצה לראות באמת תצוגה, לא הייתי רוצה לראות 11,000 אוהדי הפועל תל אביב ביד אליהו, כלומר, משהו בי רוצה שגם בני הרצליה יהיו חלק מהחגיגה הזאת, ואני חושב שזה אפשרי עם עבודה טובה, וזה יעד שאמור להיות גם לבני הרצליה, גם לעיריית הרצליה, וגם לאיגוד הכדורסל.
בעניין של הרצליה, ביום חמישי לקראת הגמר, יהיה באתר רעיון עם דמות בחירה במועדון, דוב אליקמן עשה את הרעיון, אז לא נעשה ספוילר מעבר לזה, אבל בהחלט רעיון מעניין ששווה קריאה, ובעניין של הרצליה ואולי עוד מעט הפועל תל אביב שבאמת נדבר לקראת הגמר, אני חושב שהרצליה היא אולי הקבוצה היחידה בליגה שממש עושה את הדברים לאורך כל הדרך, הקיץ והעונה הזאת בצורה נכונה, ואני אסביר, כי כשעוברים בכל הקבוצות, הפועל ירושלים היא עברה משברים, היא עברה תקופה טובה גם תחת אלפרין, אבל הסך הכל הוא לא טוב. מכבי תל אביב, הסך הכל הוא רע מאוד, חוץ מרצף ניצחונות קצר ביורוליג, היא לא עשתה יותר מזה. הפועל חיפה באחלה מומנטום, אבל שוב, הקבוצה הזאת לא התחילה את העונה טוב, אז הדרך שם היא לא 100% מההתחלה. חולון, קבוצה עם המון תהפוכות, וברור שלמרות שהתוצאות בסדר גמור, הקבוצה הזאת לא לגמרי בעניינים מהרגע הראשון. גליל עליון פתחה טוב, עכשיו היא הרבה פחות טובה, ואפילו הפועל תל אביב זה קבוצה שכן היה לה פאנצ'ר, ועוד מעט ניגע בזה, ולמה לדעתי מגיע להרצליה לזכות בגביע, שוב היא תצטרך לקחת את זה על הפרקט, אבל לדעתי הדרך שם היא נכונה, הפועל תל אביב פתחה את העונה לא טוב, למרות סגל שחקנים מצוין, עכשיו היא מתחברת, ועדיין אני חושב שהרצליה יותר יציבה ממנה, נס ציונה, קבוצה שפתחה רע, המשיכה טוב ועכשיו נמצאת בתקופה רעה, אלת הייתה טובה בגביע ווינר אחרי בלגן עם זרים, ופתחה, ואז הפכה להיות חלשה בליגה, ועכשיו היא מתרוממת. באר שבע פתחה טוב במפתיע, ואז עברה תקופות לא קלות, גלבוע גליל חסרת יציבות, וראשון לציון מן הסתם שום דבר שקורה שם לא טוב עד עכשיו, אבל באמת זה מדגיש את העניין, כשעוברים פני כל הקבוצות, בני הרצליה היא הקבוצה שבאמת עושה דברים מהרגע הראשון בצורה נכונה, וכשמדברים לקראת הגמר, אז אני באמת רוצה לשמוע ממך, האם לדעתך הלחץ אולי של האוהדים יכניע את הפועל תל אביב, או שזה יכול לרומם את הקבוצה לתצוגה בלתי נשכחת, כי האימור שלי כרגע הוא הולך עם הרצליה, כמו שאמרתי, הדרך שם היא פשוט כמעט מושלמת מהרגע הראשון, בניגוד לכל קבוצה אחרת.
אז אני אגיד מה אני חושב על אותו משחק הגמר. דבר ראשון, יתרון הביתיות הזה, וכן, זה יתרון הביתיות הזה, של הפועל תל אביב, הוא בהחלט יהיה משמעותי. הקבוצה הזאת חיה על ידי הדלק של האוהדים, והאוהדים באמת נהדרים, ואני חושב שזה ישחק לטובתם. בעניין המקצועי, אני חושב שזה, אני רוצה לחלק את התשובה שלי לשתיים, אבל זה בסוף דבר אחד. משהו בי אומר שבני הרצליה קבוצה צעירה מדי, ואני אנסה להסביר מה אני אומר. אתה התייחסת לזה שהעונה שלה כמעט מושלמת כדבר חיובי, אני רואה את זה כדבר שמעיד על הבשלות שלה. אני חושב שעד כה, ובזכות היא השיגה את הדבר הזה, ואני לא אומר שקבוצה צריכה חייבת להיכשל, אבל עד כה בני הרצליה לא חוו משברים יותר מדי, לא חוו זמנים שבהם לא הולך בדיוק, לא חוו זמנים שבהם קבוצות אחרות באות ומאתגרות אותם. ושוב אני אומר, את הכל הם הרוויחו באמת עם עבודה קשה ועם עבודה טובה של הצוות שם והשחקנים שם. אבל זה המצב. ואני חושב שאני מסתכל על השאלה, האם בני הרצליה יכולה להציג את כדורסל שקרוב למה שהיא מציגה כיום, בלי שאחד מהשחקנים המרכזיים שלה ביום טוב, בלי שהוא נועק ביום חלש, או שהוקר או בב בימי כליה לא טובים, או שקבלת ההחלטות של הקו האחורי שלהם לא טוב? האם בני הרצליה יכולה להשיג את אותו הדבר כאשר פתאום מנטרלים להם את הסיסטם ההתקפי, פתאום מפתיעים אותם בהגנה בפוסט-אפ, פתאום עושים דברים אחרת שהם לא חשבו ולא התכוננו אליהם? ושאני מסתכל על זה, בגלל העובדה שזה פשוט לא קרה עונה, אני עונה לעצמי שלא. ואז אני מסתכל על הפועל תל אביב, ושואל שתי שאלות. הראשונה, מה שנקרא שאלה הפוכה, אותו הדבר. ואז אני אומר לעצמי, כן, הפועל תל אביב כן יכולה להתמודד ביום חלש של אחד מהכוכבים שלה. בלי ג'קובן בראון היא ניצחה את מכבי תל אביב הרי. וכן, הפועל תל אביב כן יכולה להתמודד שמאתגרים אותה. והרצליה עומדת לאתגר אותה טקטית, אין ספק. ושאני רואה גם איך דני פרנקו מתכונן למשחקים, ואני בטוח שלעומת חולון, הוא עומד להיות מוכן לכל טריק וכל שטיק הגנתי שאורן אהרוני עומד לזרוק עליו. ושראינו כבר איך הפועל תל אביב שומרת על הפוסט-אפ, מה שיקשה מאוד על אונואקו. ושראינו את האינטנסיביות שהפועל תל אביב מפעילה, ואת הדברים הטובים שהיא יודעת להפתיע ולשנות בהגנה, שהרצליה לדעתי תתקשה בהם. שאנחנו משקללים את כל זה בגלל זה, שבני הרצליה היא קבוצה צעירה שלא חוותה משברים, ושכמו שאמרת, היא מושלמת עד כה, לדעתי זה יפגע בה, ואני לא חושב שהיא כרגע ברמה של עסקות בגביה, ואני חושב שהפועל תל אביב פייבוריטית כאן, בשילוב עם הקהל, והיא גם תזכה בגביה.
אוקיי, וואו, ממש שכנעת אותי נראה לי לעבור צד בדעה שלי, כי לדעתי אתה די צודק בעניין הזה, בשונה מחולון הרצליה שממש, גם אם יש הבדל בקהל, די ברור מי הקבוצה הטובה יותר העונה, אז הפועל תל אביב כן מציגה כדורסל ממש טוב בשונה מחולון, וזה באמת יכול להיות ההבדל בשילוב עם האוהדים, ועדיין שום תוצאה לא תפיל אותי מהכיסא כאן, אני חושב. קצת קשה לי להאמר על זה, אבל אתה הולך על הפועל תל אביב, אני מתחיל להשתכנע ללכת בכיוון הזה גם, למרות ההיסטוריה של המועדון הזה, בסוף אי אפשר לקחת מהם את מה שהם עשו מול מכבי תל אביב עכשיו, הם כן הראו ווינריות, אז האמת שכנעת אותי.
מה כדורסל טוב יהיה שם.
כן, זה בטוח, הולך להיות גמר מדהים, למרות שמכבי תל אביב והפועל ירושלים לא נמצאות בו, אלה שתי הקבוצות שבאמת מגיע להן להיות שם, בני הרצליה והפועל תל אביב כמובן, והאם יש לך עוד משהו להוסיף, או שנעבור לפינת סיפור, ככה הילתה אותי איזשהו סיפור.
אז שנייה לפני הסיום, אני רק אגיד את, את הנקודה האחרונה שלי לפני הגמר, כיף לראות פה ששתי קבוצות ישראליות שהן לא מכבי תל אביב והפועל ירושלים נפגשות בגמר, אחרי אין ספור פעמים שאומרים שהליגה חלשה והליגה השנה לא ברמה וזה, יש פה קבוצות טובות, מאומנות, אנחנו גם רואים פה את החשיבות של, יש, כן, יש כישרון, תשווה, תעשה עכשיו כוחות, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים ושני הפיינליסטיות שלנו, אף שחקן לדעתי מהפועל תל אביב ובני הרצליה לא ייבחר, אף שחקן. אבל הכישרון הוא לא מספיק. מה שמייחד את שתי הקבוצות האלה, זה רמת המשמעת הטקטית שלהם. שתיהן מאומנות, יודעות מה הן עושות, קבוצות עם זהות, עם רצונות התקפיים והגנתיים, מבצעים את הרעיונות שלהם, לא רעיונות מסובכים, לא הדבר הכי יצירתי בעולם, אבל מבצעים דברים נכונים וטובים, וזה מסר. זה מסר לקבוצות גדולות פה בליגה הישראלית שרוצות להצליח, סבבה, כישרון זה חשוב, תביאו שחקנים, בסוף יש פה את האקסטרה, והאקסטרה הזה מביא תארים.
אני גם שמח שהקבוצות האלה כן יקבלו יותר חשיפה, באמת על הבמה הגדולה, בלי מכבי תל אביב והפועל ירושלים, לפעמים דבר כזה יכול להיות חיובי, ובו באמת נעבור לפינת סיפור אחרי שהעמקנו בגביע המדינה, כמובן שפחות נגענו בליגה, אבל זו באמת תקופה של גביע ואנחנו על זה לגמרי, ומי שפספס את הכתבות באתר ספורט צהבי עדיין יכול ללכת לשם, היו כל כך הרבה דברים לקראת המשחקים ואחריהם, והסיפור שאני מביא הוא מאיטליה, כדורגל הפעם, עונת 2013-14, אני עם הספורט סאבי בטיול, הולכים למשחקי כדורגל, והמשחקים הראשונים הם נוצצים, אבל בקושי יש שערים, לדעתי זה היה יובנטוס בנפיקה, חצי גמר ליגה אירופית, משחק שני, היה 0-0 ובנפיקה עלתה, דרבי של מילאנו, נגמר 1-0 למילאן, יובנטוס במשחק שבו היא חגגה אליפות, כלומר היא כבר זכתה בו, אבל זה כן היה המשחק הביתי הראשון שלה אחרי שהיא זכתה באליפות, ניצחה 1-0, לא זוכר בדיוק איזו קבוצה, אבל לא היה כדורגל גדול דווקא במשחקים של הקבוצות הגדולות, ואז מגיע משחק בין ססוולו לפיורנטינה, ומתפתח אחלה משחק, זה היה פיורנטינה בבית, ססוולו ניצחה 4-3, חואן קואדרדו היה מדהים בפיורנטינה, ודומניקו ברארדי 3 בססוולו, ואוקיי, יום הבא אנחנו חוזרים לישראל, אז אנחנו בדרך לרכבת, לבית מלון, ואז אחרי זה ממש כשנתעורר נצא חזרה לישראל, אז אנחנו הולכים לרכבת, ופתאום איזה שני בחורים מבקשים שנצלם אותם, ושני בחורים עם חליפות ועם מזוודות, ואז באמת צילמנו אותם, ואז התברר שהם היו שופטי המשחק, ובאיטליה בכדורגל השחקנים והקפטנים כמובן נוהגים להחזיק איזשהו דבר, מי שצופה בכדורגל איטלקי או צפה יכיר את זה, אבל לפני המשחק ממש שמחזיקים באיזשהו משהו, שאני לא בדיוק יודע איך לתאר אותו, אבל כן כתוב על זה את המשחק, תאריך, דברים כאלה וכו'. אז השופטים ככה העניקו לנו במתנה את זה, אז זה ממש היה מקרה שונה לפגוש שופטים בתחנת הרכבת, וכל הסיפור שהיה שם, ולקבל מתנה מהם, וזהו, יהיו לנו עוד סיפורים בפינת סיפור שנחשוב עליהם, אבל זה ככה אחד שיצא לי לחשוב עליו, ובאמת נסגור את הפרק, בזמן שאנחנו מקליטים, עוד לא יצאה הודעה רשמית של מכבי תל אביב, אבל כמובן שהיא תצא, ואני רוצה להודות לך, עומר, כמובן על הדברים הנפלאים שאתה עושה בשביל האתר, וגם בפודקאסט הזה כמובן, ובכלל, לעומר יהיה טור לקראת הגמר, וזה יהיה ממש מעתק לראות לקראת הפועל תל אביב נגד בני הרצליה, וזהו, תמשיכו להאזין גם בפרקים הבאים, תודה רבה שהגעתם עד פה, אנחנו התשיעית באירופה, ונתראה בפעמים הבאות.